פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת תצווה, ואנחנו עוסקים בענייני המשכן. התחלנו בפרשת תרומה, יתרו היה לנו מתן תורה, משפטים, למדו את משפטי התורה, חלק כמובן, חלק קטן, ופרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והקדוש ברוך הוא שוכן בתוך כל אחד ואחד, בתוכם, כמו שכתוב בתחילת פרשת תרומה, זה לא רק בתוך המשכן. לכן כל עשיית המשכן יש לה משמעות ליום יום שלנו, לאקטואליה שלנו, לחיים שלנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. זה לא איזשהו בניין והבגדים שנתפרו ונעשו לארון הכהן ולכל הכהנים. זה לא איזשהו דבר שמשה רבנו הצטווה בזמן מסוים וזהו. הרי היום אין לנו בית מקדש, אז בכלל כביכול מה הפרשיות האלה אקטואליות עבורנו. אבל זה לא כך. כי כמו שאמרתי, ועשו מקדש ושכנתי בתוכם, כל עשיית המשכן היא שייכת לכל אחד שבונה את החיים שלו ואת הבית שלו. ובפרשה שלנו, האמת, בכמה וכמה מהפרשיות, גם בפרשיות הבאות, מוזכר המושג חכם לב. חכם לב, הפרשה שלנו, ממש בפסוקים הראשונים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שיקרב, כביכול, הקרב אליך, את אהרון, ועשית, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מלטיב רוח חוכמה. מי זה החכמי לב האלה? מה הכוונה חכם לב? הרי רב חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, מסביר, הרי התורה עצמה אומרת, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. זאת אומרת שלחכם לב, מה יש לו לעבוד בשביל לקבל את החוכמה? הרי בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחפש את חכמי הלב. אבל תדע לך שבכל חכמי לב אני נתתי חוכמה. אז הקדוש ברוך הוא רק צריך להגיד למשה רבנו, אני אגיד לך למי אני נותן חוכמה, ותלך לחפש את אותו חכם לב, כי הרי אני אתן לו את החוכמה. אז מה הוא צריך לעשות, החכם לב הזה? התשובה היא, וזה כמו שאמרתי, רב חיים שמולביץ מעריך בזה, רב חיים שמולביץ, ראש ישיבת מיר, זכר צדיק לברכה, והוא מסביר ואומר את הנקודה החשובה ביותר. החכם לב מקבל את החוכמה מהקדוש ברוך הוא, אבל מה הוא צריך לעשות? זה רצון ושאיפה. אם הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא את החוכמה, הוא יקבל אותה. ולעוד בת ננסה לראות מה זה החכם לב. הרי לב זה בלב, חכם זה כביכול בשכל, בראש. מה זה החכם לב? לב אף פעם הוא לא חכם, לב הוא מרגיש. לב הוא רגיש, מרגיש. אבל ידוע סיפור, כדאי לחזור אליו, כי זה מראה כמה הנושא של הרצון והשאיפה זה הדבר הכי חשוב עבורנו. כי את הדבר בעצמו, גם את החוכמה וגם את המציאות, אנחנו לא יכולים לעשות. אנחנו מקבלים אותה מהקדוש ברוך הוא. אבל את הרצון ואת השאיפה אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו, וזה מה שמתבקש מאיתנו לעשות כל פעם. כמו שאמרתי, סיפור ידוע בישיבת ולוז'ין, היה רב אייזיל חוריף. הוא בא לחפש שידוך לבת שלו. הגיע לראש הישיבה ואמר, אני רוצה אחד הבחורים הטובים ביותר. הראש הישיבה אמר לו, אין בעיה, תעלה אחרי מאירי ואחרי ערבית, אחרי התפילה, תעלה לבימה. תקשה איזושהי קושייה חריפה, חזקה, איך אומרים, קושייה פצצה. ומי שיענה לך על התשובה, תיקח אותו לחתן. טוב, אמר רב אייזיל, זה רעיון מעניין. חשב על איזושהי שאלה באמת מסובכת ומעניינת. עלה על הבימה אחר תפילת ערבית, והציג שאלה לפני כל הבחורים, מאות בחורים. והיה ויכוחים ודיונים, ואחד אמר ככה ואחד אמר ככה, אבל תשובה אחת ראויה אף אחד לא נתן. טוב, רב אייזל יצא, היה מוכזב, כשהוא לא מצא שידוך לבת שלו, לא ידע מה לעשות. אחרי שרב אייזל עוזב את העיר, ככה ממש בפעתי העיר, כבר עוזב את הבתים האחרונים של העיר, של ולוז'ין, רץ אליו אחד הבחורים, רץ, הוא צועק, שיעצור. טוב, הוא נעצר כמובן, ו מחזיר את פניו אחורה, הוא מסתכל עליו, הוא שואל, מה אתה רוצה? הוא היה 100%, רב אייזל, שאולי בחור אחד מצא תשובה. אז אומר לו הבחור הזה שרץ רחוק, כמעט בלי, כבר בלי נשימה, כבוד הרב, אומר לו הבחור לרב אייזל, אף אחד באמת לא יודע את התשובה, אבל אני רוצה לדעת מה התשובה, מטריד אותי לדעת מה התשובה. אמר רב אייזל, אותך אני רוצה לחתן. ואז הוא הסביר ואמר, אני לא מחפש דווקא את הגאון הגדול שיודע את התשובה, אלא מי שרוצה ומבקש לדעת, זה מה שחשוב. זה, אני זוכר פעם אחת מסרתי איזשהו שיעור, שיעור הלכתי, בישיבה מאוד חשובה, כאן בארצנו הקדושה. העליתי שם איזשהו סיפור שהתרחש בחנוכה בלונדון, והצגתי, אני זוכר, את צדדי הלכה, לכאן ולכאן, צד הזה, מה אפשר ככה. ולמעשה לא נתתי הכרעה, סתם לא סיפרתי מה ההכרעה. העליתי את הצדדים, וכמובן גם בחורים עוד שאלו שאלות. אחרי תפילת ערבית, דיברתי בין קבלת שבת לערבית, כמה בחורים באו ושאלו אותי, מה הכריעו? מה נהגו? נו, מה עשו שם? עם הסיפור שהרב סיפר בלונדון. מאוד התפעלתי, זה בחורים שבאמת חשוב להם, החוכמה והאמת. נכון, הם גם רוצים ללמוד תורה וזה חשוב, אבל, כמו שאמרתי, הרצון והשאיפה, הם לא ידעו, אבל היה חשוב להם בסוף לדעת, דיברנו לצד הזה ודיברנו לצד הזה, אבל מה למה עשינו? מה קרה? מה עשו? כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שכדאי לנו להבין גם מה זה החכם לב. הרי החוכמה זה במוח, בשכל, איך שאנחנו מנסים, בהבנה היבשה והפשוטה שלנו, זה ההבנה שהחוכמה נמצאת במוח, בשכל. ולב זה רגש. מה זה חכם לב? איך בכלל אפשר להיות חכם עם לב? הלב לא שייך לחוכמה. אבל האמת היא שזה בדיוק ההתמודדות של החיים שלנו. רוב ההתמודדויות שלנו בחיים, ביום-יום, ההתמודדויות היומיומיות שלנו, זה הוויכוח הבלתי נגמר. בין השכל לרגש. השכל אומר לנו לעשות משהו מסוים, אבל ההרגשה היא לא נוחה, וגם ההפך, ההרגשה לפעמים מאוד נעימה. אבל השכל אומר לנו שזה לא טוב. השכל שהוא מבין את הדבר בלי העטיפות הנחמדות, השכל אומר שזה לא טוב. החוכמה הגדולה זה לדעת לאזן ולקחת את השכל ואת הלב לאמצע, שלא ישפיע אחד על השני יותר מדי. כמובן, יש דברים מסוימים שצריך להשתמש יותר עם הלב. יש דברים שצריך להשתמש יותר עם השכל. אם רוצים להגדיר את זה, מה המושלמות של הדבר? חכם לב. לדעת איפה להשתמש בחוכמה, בפיקחות, ואיפה להשתמש עם הרגש, עם הרגישות. בווינה, איפה שהייתי גר שנים רבות, היה שיר גדול אחד, שהיה לו בנק. אחד הדברים שהוא אמר לבן שלו, כשהוא הכניס את הבן שלו לעסקים, לאחר מכן הבן שלו גם ירש את העסק, אמר לו, תדע לך כלל חשוב מאוד. אל תערבב את הביזנס, את העסקים עם חסד. מה הכוונה? חס וחלילה, הוא לא אמר לו, אל תעשה טובות וצדקה, אל תיתן צדקה. אבא היה נותן צדקה, הבנים נותנים צדקה. אבל הוא אמר לו, תדע לך דבר אחד, אם מישהו בא לבקש ממך טובה, תסדר לו מהבנק איזה משהו שהבנק לא אמור לתת, ואתה תיתן לו מהבנק, ככה אתה תוכל לסגור את העסקים שלך. איך אומרים? תוך כמה שבועות. לא מערבבים חסדים, שזה הלב עם השכל. בנק עובד לפי שכל, לפי מערכת מאוד מסודרת. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לתת לו תור מוקדם יותר. אם הוא רוצה משהו מהבנק, תסדר לו שיבוא מהר, יקבל תור במקום עוד כמה ימים, תסדר לו יום למחרת. בסדר גמור. אבל אל תעשה לו שינויים, אל תשנה לו במה שהבנק אמור לתת. זה העסקים של הבנק. אפשר להתווכח, אפשר להגיד שזה טוב, אפשר להגיד שזה לא טוב. אם אתה רוצה לתת צדקה ולעזור לו בלילה בבית, תקבל אותו, תיתן לו מה שהוא רוצה, לפי ההחלטות שלך. כי אם אתה מערב, ופה זה לצד השני, מערב את הרגש בשכל, הכוונה בעסקים, תדעו לכם גם הרבה מאוד עסקים, שלצערנו פשטו רגל ולא הצליחו, זה אנשים שעירבו את הרגש שלהם בעסקים. נתנו טובות לזה, טובות לזה, לא שזה לא טוב לעשות טובה, זה מאוד מאוד טוב וחשוב, אבל לא במסגרת העסק. כי זה בדיוק מה שמפיל את העסק. וזה החכם לב. לכן גם בחינוך ילדים בכלל, לא שאני עוסק לא שצריך לעסוק בי להיות מחנך גדול בשביל להבין כמה צריך להיזהר, ללכת פחות עם השכל הישר ואחד, אלא לערבב כמה שיותר את הרגש עם הקשר עם הילדים. ככה זה, כי הילדים זה, זה הנושא של הלב ושל הרגש הוא דבר מאוד מאוד מרכזי. עשו במחקר באמריקה, לא מזמן, הם מצאו שבגרדרוב, בארונות של הנשים, שבדקו אצלהם בבית, אחרי תקופה מסוימת שהם קנו כמות מסוימת של בגדים, כמה בגדים הם משתמשים וכמה לא. ומצאו שחלק מהאנשים, מעל 80% מהבגדים שהם קנו, הם לא השתמשו מעולם. אתם שומעים טוב? הם לא השתמשו בבגד שהם קנו מעולם. וגם לא השתמשו כמובן לאבא. למה? אז למה הם קנו את זה? למה הם קנו את הבגד? והתשובה היא מאוד פשוטה. הפרסומות עובדים עלינו. שמים את השכל בצד, משתלטים על הרגש שלנו, ואנחנו רחוקים מלהיות חכמי לב, ולכן אנחנו באים וקונים, כי זה מבצע, כי זה נראה באותו רגע טוב, לא משנה מה הסיבה, אבל עבדו עלינו בעיניים כמו שאומרים, ולכן אנחנו קונים, על אף שאנחנו לא באמת צריכים. הרי השכל בא ואומר, אתה צריך, אתה קונה. הלב, הרגש אומר לך, תקנה, כי זה נראה טוב, אולי זה ייראה טוב, כי זה זול. מה, אתה לא תקנה כזה זול? זה לא בטוח שאתה בכלל צריך להשתמש בזה. אבל ככה הלב מושך אותנו לעשות את זה. אז ככה, התורה מלמדת אותנו חכם לב, אז למדנו קודם כל שצריך לרצות, כי הקדוש ברוך הוא אומר, בלב כל חכם לב נתתי חוכמה, הקדוש ברוך הוא נותן את החוכמה. הוא לא צריך שאנחנו, איך אומרים, נבקש את החוכמה, אבל את החוכמה בעצמה לא צריך, כי אם לבקש, רק לבקש אותה, כי לקבל אותה, אנחנו קבלים אותה ישירות מהקדוש ברוך הוא. כשאנחנו רוצים אנחנו מקבלים, והחלק השני שדיברנו, זה חכם לב, זה הקשר בין החוכמה, שזה בשכל, ללב ולרגש.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. חי תמיד איתי.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב-100 שקלים לחודש בלבד. ב-12 תשלומים. אופטיקה הלפרין.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097. בחשות בית דין סלג בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
עוד לא הגעתם למייצובישי? רק 80 רכבים בכל יום, במחירים שאסור לכם לפספס. מחר יום אחרון. מייצובישי, עכשיו בכל אולמות התצוגה.
אתם בטח מכירים את הכתמים השחורים בתחתית הסיר שלא יורדים גם אחרי ניקוי קש? מהיום יש פתרון. סנו סושי ספוגה פלא נירוסטה. להסרת לכלוך ושומן שרוף בקלות ובמהירות. לניקוי והברקת סירים וכלים מנירוסטה. למראה נוצץ כחדש. סנו סושי ספוגה פלא נירוסטה. מה הבעיה? קחו סנו.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב-100 שקלים לחודש בלבד. ב-12 תשלומים. אופטיקה הלפרין.
ריבר, בר המים היחיד המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים. בחשות בד"ץ, העדה החרדית.
ריבר, ריבר, כוכבית
66-01, ריבר. ריבר, ריבר.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. נופש רוחני מעצים עם האמנית הרבנית חדווה לוי בקברי הצדיקים שבצפון.
רשבי הקדוש רבי מאיר בעל הנס, תפילת השלה הקדוש ועוד.
יומיים מלאים של סדנאות העצמה ותפילות לכל הישועות. מופע מוזיקלי מדהים, מלא שמחה וריקודים. המסע יתקיים עם ירצי השם ביום שני כף עד כף א' אדר א' במלון ציפורי בכנרת וריה, הכולל ארוחות גורמה, ספא מפנק. התקשרי עכשיו 0522-780-8 99 0522-780-899.
לפני כולם, ראיתי קיבוץ השלושה.
סובלים מחרדות, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז? בראשון הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center, ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, ראשון 10 בבוקר, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
חי תמיד איתי.
ערב שבת פרשת תצא, ואנחנו ממשיכים ועוסקים בעשיית המשכן. ועשיית המשכן היא המצפן שלנו, היא האפשרות שלנו לבנות. כל אחד בונה את הדברים שהוא צריך לבנות, כל החיים שלו, את האישיות שלו, את הבית שלו, את הסביבה שלו, את הילדים, את חינוך הילדים שלו, הוא בונה. וכל דבר, פרט קטן שיש במשכן, אנחנו יכולים ללמוד לבנייה הזאת שאנחנו בונים כל הזמן. בכל החיים שלנו. האמת היא שבפרשיות הבאות כתוב יותר בצורה רחבה, או יותר במספרים, כאשר ציווה השם. זאת אומרת, כל הציווי שנצטווינו בפרשת תרומה, בפרשת תצווה, לבנות את כל הפרט, לפרטי פרטים, את בניית המשכן, את כלי המשכן, ובפרשה שלנו יותר את החלק של של בגדי הכהן, בסוף, שוב פעם חוזרים למזבח הקטורת, שנשוחח על זה בחלק הבא, מדוע פתאום בפרשה שלנו מוזכר את מזבח הקטורת, אבל יש פה פרטים ולפרטי פרטים, שתי הטבעות, והתורה מעריכה לכל פרט ופרט. זה לא יומן, הרי, מבוש זה לא יומן, הרי אנחנו יודעים שפרשת משפטים מכל דבר שכתוב אחד ליד השני, כבר יש לימוד שלם במסכתות שלמות מתעסקות בפרשת משפטים ברמזי רמזים. ופה התורה מעריכה כל כך הרבה, גם בפרשת תרומה, גם בפרשת תצווה, ואחרי זה חוזרים על עצמנו, התורה חוזרת על עצמה אחרי כי תיסה ויקל פקודי. ומה ההתלהבות הגדולה שעושים את הדברים בצורה כל כך חזקה, את אנחנו בצורה כל כך מדויקת. ולא רק שעושים אותם בצורה מדויקת, כמו שמרתי בפרשת ויקל פקודי, שהתורה מספרת לנו שהכל נעשה, אלא איך שהתורה מצווה אותנו על כל פרט ופרט. והתשובה היא, האמת היא שבני אדם, אנחנו בדרך כלל, וזה מאוד אולי, איך נקרא לזה, מידה ישראלית, יותר מאשר יהודית, אבל ישראלית עוד יותר. אנחנו עושים את מה שמוטל עלינו, אבל הרבה פעמים אנחנו עושים את הדברים בערך. לפעמים אפילו קצת יותר טוב, לפעמים קצת פחות. בערך. זה המידה של סמוך. יהיה בסדר, כי אנחנו עושים, מתקרבים לה בסדר, למה שאנחנו צריכים לעשות, ויהיה בסדר, זה יסתדר הדברים. אנחנו פחות ופחות עושים את הדברים בצורה מדויקת. והייתי רוצה אולי לדבר על משהו קצת יותר עמוק. יש לפעמים דברים בתת מודע. אדם שהוא מצווה, הוא לפעמים רוצה לעשות יותר. ואם הוא עושה יותר, הוא מרגיש את עצמו, אני מחמיר. קוראים לזה בלשון, ביידיש, פרומר. פרומרס כאלה, אנשים שרוצים להחמיר יותר, ואז הם מרגישים גם שהם טובים יותר, והם חכמים יותר. לא לחינם דרך אביש בתורה איסור בל תוסיף. כי אדם נמשך אחרי זה, בוא אני אוסיף משהו, אז אני ארגיש טוב יותר עם עצמי. כביכול שאנחנו צדיקים יותר מאשר אחרים. רואים את זה אצל אהרון גם. אצל אהרון הכהן, אנחנו יודעים הרי שהציווי של אהרון בפרשה, ואתה תצווה לבני ישראל, ויקרו לך שמן זית זך לקטית למאור, ועל אהרון כתוב שויעש כן אהרון, בפרשת בעלותך, מלמד שלא שינה. זה חלק מהגדלות של אהרון, שוחחנו בפרשת בעלותך. מה המעלה שלו שהוא לא שינה? הוא לא שינה ללמעלה, הוא לא הוסיף, הוא קיבל הוראה, הוא עשה בדיוק מה שהוא הצטווה. לא פחות זה ברור, אהרון הכהן, אנחנו צריכים להבין אם הוא עשה משהו פחות או פחות, בוודאי שהוא לא עשה פחות ממה שציוו אותו. אבל ויעש כן אהרון, האמת שלא שינה, הוא לא עשה יותר. ככה זה, לפעמים זה לא קל. יש תוכנית אדריכלית מדויקת, ואנחנו רואים את התוכנית, ואנחנו לפעמים רוצים להוסיף משהו משלנו. אולי כדאי להזכיר את מה ש מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, על המדרש. המדרש אומר שאדם יכול לבוא לעולם 70 ו-100 שנה, 120 שנה, אם פעם אחת הוא עשה מצווה לשם שמיים, לגמרי, בלי שום נגיעות, כי אנחנו עושים דברים כל הזמן, נגיעה אישית, מתוך שלא יש מה בא לשמה, לא שזה דבר לא טוב, אבל אם אדם יעשה משהו אחד טוטלי, למען שמו יתברך, למען הקדוש ברוך הוא, אז די לו, זאת אומרת, הוא הגיע לאיזשהו מעלה עצומה. ואז הרב שך הוסיף, כמובן בלשון סגין האור, שבבני ברק יש הרבה כאלה שעושים דברים רק לשם שמיים. ואז כשהתלמידים שאלו את הרב שך מה הכוונה, אז הוא אמר, הבעיה שהם עושים עבירות לשם שמיים. הם עושים את העבירה רק לשם שמיים. הכל כמובן חס וחלילה, הם לא עושים את זה נגד אנשים, זה לשם שמיים, והם מרגישים עוד טוב עם זה. ודרך אגב, זה האנשים הכי קשים שיש. מה הכוונה הכי קשים? הבעיה החמורה ביותר זה להעיר למישהו שהוא חושב שהוא עושה טוב, שהוא חושב שהוא עושה יותר ממה שצריך. אז הוא מרגיש את עצמו צדיק, אתה אומר לו לא צריך, או שהוא עושה חס וחלילה, הוא מאיר למישהו, או שהוא פוגע במישהו, העיקר למען כבוד התורה כביכול. ואז אתה בא להעיר לו, אתה אומר לו, תשמע, אתה פוגע במישהו. אז הוא אומר, מה פרוש אני פוגע? אני פוגע כיוון שזה למען כבוד התורה אני עושה את זה, אולי הייתי צריך לעשות יותר? זה הכי קשה. ולכן התורה מדקדקת ומדייקת, בכל פרט ופרט, איך לעשות את הבגד, באיזה צבע, באיזה צורה, מה לפני ומה אחרי, על הכתפות, על האפודה, ועל אבני השועם, ועל כל פרט ופרט באבנים, באפוד. בכל דבר, בחושן, בכל הפרטים, הכל, מה ימין, מה תור הראשון, מה תור השני ומה תור השלישי, להראות לנו שכל עבודת הכהן, בכלל בבית המקדש, במקום שהקדוש ברוך הוא משרת שכינתו, הכל מדויק, צריך לעשות אותו גם מדויק, לא פחות וגם לא יותר. אין חוכמה בלעשות יותר, יותר נכון, לא רק זה. על זה בדיוק נאמר, כל המוסיף גורע. כי כשאתה מוסיף, אתה מרגיש, אני החכם פה, אני מוסיף כי אני רוצה להראות את עצמי חכם. אתה גורע, כי אז כבר אתה לא עושה מה שציבו אותך. ולכן בכלל, יש הרבה דברים שמבקשים מאיתנו. אנחנו מצטווים, הן במצוות התורה, והן במצוות היומיומיות שלנו. לעשות מה שביקשו מאיתנו. להשתדל לא להוסיף, כי לא צריך. בוודאי לא לגרוע. אבל זה לא החוכמה, זאת אומרת, זה ברור לכולם שכשאתה מקבל ציווי, אל תעשה פחות, אבל גם לא יותר. תעשה בדיוק כמו שאומרים לך, זה כבר מעלה עצומה. כמו שאמרתי, אהרון הכהן מלמד שלא שינה, ואת כל הפרטים שהתורה מעריכה כל כך בפרשיות האלה, בפרשת תרומה או פרשת תצווה, מעבירים אותם לחכמי הלב ששוחחנו קודם. חכמי לב זה חכמים מיוחדים שיש להם גם את הלב וגם את החוכמה, גם את השכל. הם מצרפים את הדברים ביחד, אבל בשביל מה? בשביל לעשות את הדברים במדויק. בדיוק כמו שציוו אותם, ולא פחות, וגם כן לא יותר.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. מוחי תמיד איתי.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב-100 שקלים לחודש בלבד. ב-12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
אתם מוזמנים לפסח במופתא. נופש בריאות למדרין עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. התקשרו למופתא. 03-964-1555. ותחזרו מפסח בריאים יותר.
חולמים על מגורים באיכות חיים? דירות אחרונות בפרויקט מבואות חנניה בנתיבות החדשה. דירות 4 חדרים, פיתוח סביבתי מושלם, מרפסת סוכה ונוף לאגם, צמוד לתחנת הרכבת, החל מ-895,000 שקלים. הבנייה כבר החלה. התקשרו עכשיו, כוכבית 8672, כוכבית 8672.
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
גינת המשחקים שוקקת ומלאה בילדים.
רובית גגנגן, נתקרא עם פאנצ'ר באמצע הכביש.
סבתא אזולאי מושקה את הצמחים בגינת תנחום, עוזר לקרון מרח לחצות את הכביש. בבית הכנסת, בדיוק סימן התפילה, מחורי הרודקט, מסתרים שבן גיסה,
וואו, כמה דברים מעניינים קורים בשכונה הזאת. נעלמים בשכונה של תריאג. משחק חדש, להשיג באושר עד.
צריך לנסוע לאירוע, סידורים, קניות, מסעדה, רופא, שבת אצל ההורים, חברים, פגישה, טיול משפחתי. קח סיטיקר, 2 דקות ואתה ברכב. סיטיקר, מאות רכבים זמינים לנסיעה בכל שעה ביממה, והתשלום לפי שעה. להרשמה מהירה חייגו כוכבית 2319 או באפליקציה.
סיטיקר, סיטיקר, פשוט.
כוכבית 2319.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב-100 שקלים לחודש בלבד. ב-12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
ריבר, בר המים היחיד המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים. בחשות בדץ, העדה החרדית.
ריבר, ריבר, כוכבית 66-01. ריבר.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים. שתלים וחיטרי זירקוניה בשיטה מתקדמת. שימוש בחומרים האיכותיים ביותר. רפואת השן, בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. ועכשיו במחירים משתלמים במיוחד. רבי עקיבא 65 בני ברק, 03-619-2885. הסדר מיוחד לחברי כל קופות החולים.
לפני כולם. רהיטי קיבוץ השלושה.
עולם התורה וההלכה עוצר נשימה. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות שבת במשנה ברורה.
הנה המונחים על השולחן. האם מותר לטלטלם כדי לערוך את השולחן?
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי, בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים, בהשתתפות הקהל והמאזינים בבית. יום ראשון 22:00, רק כאן בקול חי.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
חי תמיד איתי.
ערב שבת פרשת תצווה, ואנחנו ממשיכים ועוסקים בעשיית המשכן. האקטואליה שלנו זה לא הפוליטיקה, על אף שאין מה לעשות, זה מעסיק אותנו, בגלל שכן, זה, יש בזה, איך אומרים, גופי תלויה, תלויים בהם, ואנחנו, כשנמצאים לפני הבחירות, תמיד העיסוק המרכזי של החיים האקטואליים זה הפוליטיקה, אבל אנחנו לומדים מהפרשיות השבוע, הם האקטואליה הכי אקטואליים שאפשר, וגם הם משליחים לכל פרט ופרט בחיים שלנו. והייתי רוצה לעסוק בחלק הזה, בחלק האחרון, בדבר מאוד משונה, אם נקרא לזה כך, שיש לנו בפרשת תצווה. אנחנו יודעים הרי שבפרשת תרומה, פרשה הקודמת, עם ישראל נצטוו לפי הסדר להקים את המשכן, לעשות ארון, כפורת, קרובים. הם היו בקודש הקודשים, ואחרי זה את הכלים שהיו בחוץ. את שולחן לחם הפנים, את מנורת הזהב הטהור, את העיריות, את המשכן. יש ציווי, יש גם ציווי על מזבח, על המזבח של העולה. ואז בפרשת תצווה אנחנו מתחילים את העיסוק בבגדי הכהן. הפרשה שלנו, פרשת תצווה, עוסקת בבגדי הכהן. בסוף הפרשה, ממש לקראת סופה, אחרי שכבר נצטווה משה לעשות את כל כלי המשכן ואת המשכן עצמו ואת בגדי הכהן, ואז פתאום חוזרים לחוים, כביכול שכחנו ממנו, ועשית מזבח מקטר קטורת וציפית אותו זהב, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר. מדוע הציווי של עשיית מזבח הקטורת הגיע בה ונרשם אחרי כל עשיית המשכן והבגדים של הכהן? יש כאן הדרכה ברורה ביותר. דרך אגב, השאלה הזאת כבר הראשונים שואלים, הרמב"ן כמדומני, הספורנו, שואלים את זה ראשונים, כי זה באמת די, זה, מי שקורא את הפסוקים, זה נראה מאוד ברור שהקושייה ניצבת לה ועומדת, מה פתאום נצטווינו לעשות את המזבח הקטורת אחרי כל הציוויים של פרשת תרומה, ואחרי הציווי של פרשת תצווה, שכבר סיימנו את בגדי הכהן. אבל כמו שאמרתי, יש כאן הדרכה מאוד ברורה. המשכן זה מקום של עבודת השם. כל חלק וחלק, כל כלי וכלי, כל עבודה, זה מורה על משהו, זה מראה, זה מסמל. הארון והלוחות מסמלים, מורים על הלימוד התורה, ארון ברית, ארון הברית. המנורה מדברת על זיכוך המידות. השולחן, על נושא של האכילה. מזבח העולה, שמקריבים שם קורבנות עולה, מדבר על עבודת השם במסירות ובהתלהבות. בגדי הכהן, כמו שכתוב בגמרא, מחפרים ועוסקים במידות הרעות. הקטורת, הסמל שלה, ומה שהיא עשויה, כביכול, המזבח הקטורת, מה יש בה עבורנו, זה הסגולה הגדולה לבטל את הגזרות הרעות. ואנחנו יודעים שכשקרה את הסיפור של קורח וכל הדתו, משה רבינו מקטיר קטורת, מבקש מהארון הכהן להקטיר קטורת בשביל לעצור את הגזרה. התורה כאן רצתה להדגיש לנו דבר מאוד חשוב. אי אפשר לפעול ישועות, לבטל גזרות, להשתמש בסגולה הזאת שנקראת הקטרת הקטורת, בלי לעבור את כל המסלול של לימוד תורה, של עבודת השם במסירות, של קדושת האכילה ושל עבודת המידות. זה בסוף, בסוף, בסוף. אז אפשר להשתמש בסגולות, בקמיה כביכול. במה דברים אמורים? מאוד פשוט. יש היום, לצערנו הרב, הציבור הולך כל כך הרבה שולל אחריהם, יש כל מיני פועלי ישועות, מגידי עתידות, באופן כללי בכלל צריך לדעת שזה שקר מוחלט, אני בכלל לא מבין, באמת, לא מבין איך אנשים הולכים אחריהם, פשוט לא, אין לי הסבר, אפילו שאנשים לפעמים קשה להם, והם מנסים להתעלות בכל פרט ופרט, אבל הסתכלו את האמת, כל הפועלי ישועות ומגידי עתידות למיניהם, האנשים שרלטנים למיניהם, אנחנו נבחן אותם בשנייה אחת, נראה שכל הגדת העתידות שלהם, הכל לוקה בפשוט, בשקרים. אין כזה דבר בעולם, אבל אני חושב שכדאי, צריך להוסיף ולחדד מה כוח התורה. רק התורה ועבודת השם, הרי קריאת ים סוף, בואו ננסה להבין מה זה כוח התורה באמת, מי שזיקח את עצמו ולמד תורה, הוא באמת הנושא של, של, של פועלי ישועות, זה דבר פשוט. אבל אנחנו פוגשים כל מיני פועלי ישועות שבאמת לא קראו ולא שנו. אנשים פשוטים, לא, יהודי פשוט זה דבר גדול, פשוטים בכוונה לא עשו כלום, ופתאום השתלטו על איזשהו רעיון מעניין, והתחילו להיות מקובלים לסוגיהם ולמיניהם. ונראה דבר מעניין, הרי קריאת ים סוף נעשתה, וכל העולם שמוע ממרגזו, כל העולם הזדעזע מהקריאת ים סוף. איזה דבר מדהים קרה. איזה נס עולמי. מצד שני, מי שפותח את הגמרא, הגמרא מספרת על המורה אחד, שהגיע לנהר, הוא ביקש מהנהר לעיקרה, איך אומרים, להפוך להיות לעיקרה ולעמוד בשני צדדיו שיוכל ולעצור. והוא עצר, הנהר עצר, ככה הגמרא מספרת. למה מזה לא עושים עסק כזה גדול? קריאת ים סוף. עשו עסק בכל העולם, זה אחד החגים המרכזיים שלנו, חג הפסח ושביעי של פסח, שאנחנו שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא על קריאת ים סוף. הנה המורה אחד הולך וקורע את הנהר. אחד התשובות שמסבירים המפרשים שם על הגמרא, קודם מתן תורה היה נס אדיר שהים נקרא לעם ישראל. וכל העולם באמת התפעל מהנס הזה. אבל אחרי מתן תורה, בכוח של התורה אפשר לקרוע את הים בקלות. רק בכוח התורה אפשר לפעול ולעזור ולברך. פעם אחד מצדיקי הדור, צדיקי הדור האמיתיים, מי אנחנו שנדע מי אמיתי, אבל אכן אמיתיים צדיקים גדולים, שעובדים את השם מבוקר עד ערב ולומדים תורה, אנחנו לא יודעים הרי מה בלב של האנשים, אבל מה שרואים לפחות בחיצוניות של האדם, אפשר לדעת מיד אם כל כולו תורה ויראת שמיים או לא. אז אחד מצדיקי הדור אמר לי פעם, תדע לך דבר מאוד ברור, מי שיודע לא אומר, ומי שאומר לא יודע. מאוד פשוט, מי שיודע עתידות וכדומה, הוא לא אומר. הצדיקים הנסתרים וגם הלא נסתרים לא אומרים מה יקרה. ומי שאומר לא יודע, הראיה הפשוטה, הוא אמר לי, הראיה הפשוטה לזה, כל אלה שכביכול יש להם כל מיני ראיות, יש להם מכשירים בעיניים שהם רואים דרך המכשירים האלה, כל מיני דברים, עתידות, למה הם לא? הם לוקחים הרי כסף. לצדקה כמובן, או לא לצדקה, לא משנה, אבל הם לוקחים כסף. למה הם לא מגלים לעצמם את המספר של הלוטו? מה זה כזה בעיה? הם יחסכו הרבה כסף מאותם תמימים שבאים אליהם ונותנים להם כסף. אז למה? למה היה כל כך חשוב? מה חשוב להם לבוא ולקחת כסף מאנשים? אם הם כאלה חכמים ויודעים מה קורה הלאה, אז איך אומרים? דבר קטן, לדעת את המספרים של הלוטו. זה לא נראה לי כל כך לאותם המגידי עתידות למינים. אלא מה? הם באמת לא יודעים. זו האמת. סיפור נוסף. הייתי רוצה לשתף אתכם בשביל להבין את העוצמה הזאת של הסגולות, של מזבח הקטורת, שיכול לפעול לבטל גזרות רק, אבל רק כשעברנו את כל המסלול. מסופר על רב חיים מצאנז, כשהיה קטן הוא קיבל מתנה מאבא שלו. הוא כבר היה, למד כל כך טוב בשקידה, באהבת תורה, אבא שלו אמר לו, אני אקח אותך פעם אחת, מתנה, זה היה מתנה מאבא, לקבל ברכה מהחוזה מלובלין. טוב, הם נסו ללובלין ביחד, היה תור ארוך, הגיעו מכל קצווי הארץ, מכל קצווי פולין, כל האנשים מחכים לקבל את הברכה מהחוזה מלובלין. טוב, אבא והבן נכנסים, אבא ביקש ברכה והתברך. הילד, היה לו ככה הערה מיוחדת מהחוזה מלובלין, והחוזה מלובלין אומר לו, תישאר פה בצד, אתה תראה מה עובר כל היום, אנשים שנכנסים ושואלים מה אני עונה להם, אני רואה שאתה תהיה גדול בישראל, תוכל לראות מה קורה פה, בכל שעות קבלת הקהל. טוב, ואז אחרי חצי שעה, שעה, כשממשיכים להיכנס אנשים, כל אחד עם הבקשות שלו והברכות שהחוזה מלובלין מעתיר ומברך את מי שנכנס. ואז הוא מבקש מהגבאי שלו שיסגור את הדלת, וכרגע הוא רוצה להפסקה של כמה דקות. הילד כמובן, הילד רבי חיים מצאנז נשאר בפינה של החדר, והוא רואה את החוזה מלובלין משנן, הולך לארון הספרים, פותח משנה, לא משנה, איזה אחד מהמשניות, ומשנן כמה פרקי משניות. טוב, ואז הוא מתיישב ואומר לגבי, להמשיך הלאה. בסוף היום, רב חיים, שהוא היה חיים הקטן, הוא שואל את החוזה מלובלין, רציתי רק לשאול דבר אחד, ראיתי הרבה דברים פה מאוד מאוד מרתקים, מעניינים, כמובן שזה חומרים סודות מקצועיים, אני לא אעביר על מה ששמעתי גם, אבל באמצע היום פתאום הפסקת את התור, וביקשת וראיתי אותך, מילא היית שותה כוס תה, אני מבין, נח מעט, אבל הלכת, קראת כמה פרקי משניות והמשכת על. אמר לה חוזה מלובלין, טוב שאלת, כי אני רוצה, זה באמת גם ללמד אותך משהו חשוב, מה שאני עושה כל פעם. תדע לך, אני משיא עצות ואני מברך, אבל יש כוח אחד שעושה את זה, זה התורה. לפעמים אני ככה קצת, יש לי איזשהו רגע של רפיון, אני מרגיש אולי אני צריך קצת כמו דלק, אני צריך למלא דלק לנשמה שלי, כי אם אני רוצה לברך, זה רק בכוח התורה. אז רבותיי היקרים, אנחנו למדנו ממה שהתורה מצווה אותנו. דווקא אחרי כל עשיית המשכן בפרשת תרומה, כל הכלים, ואחרי כל בגדי הכהן, שכל אחד מסמל את הדבר המיוחד שלו, את לימוד התורה ואת את קדושת האכילה ואת המידות הרעות, שכמובן אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו שיהיה לנו מידות טובות, אחרי הכל מגיע מזבח הקטורת שהוא הסגולה להינצל מצרות. שלא נחשוב לרגע שאנחנו יכולים לקפוץ על כל השלבים וללכת לאיזה מקובלים למיניהם ופועלי ישועות ושיגידו לנו מילה שתיים ויהיה בסדר. כוח התורה, כוח העבודה, עבודת האכילה, עבודת המידות, זה הכוח שצריך לתת לנו בסוף, גם כי אנחנו מקבלים את הסגולה המיוחדת של הקטרת הקטורת, בזמננו זה קריאת פתאום הקטורת שיש באיזה אכן סגולות אדירות ונפלאות, אבל תמיד לזכור שיעמוד מול העיניים שלנו סדר הפרשה, קודם כל הדברים צריכים לעבור אותם, ואז מגיעים בסוף לסגולות ולקמאות, ואולי למקובלים למיניהם, ששוב, שעובדים רק בכוח התורה הקדושה. לפני שנסיים נודה לטכנאים היקרים והמסורים, לישי פופובסקי, למנדי אור, לאורי כהן, ולכם המאזינים, על האזנתכם, המשך האזנה הרבה ומועילה, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי כוחה. Voidachtar alai lai lam shabe shulay mim voidachtar da da rai rai ram shabe shulay mim voidachtar alai lai lam shabe shulay mim voidachtar da da rai rai ram shabe shulam shabe shulam shabe shulam mim voidachtar da da rai lai didam shabe shulam voidach shabe shulam shabe shulam shabe shulam mim voidachtar da da rai lai I'm shabbos shalom in v'ira. Shabbos shalom in v'ira. Yai yai yai. Shabbos shalom in v'ira. Da 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 da. Ah hey. Yai yai yai. Shabbos shalom in v'ira. Yai yai yai. Shabbos shalom in v'ira. Da 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 da. La 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 di dam sham be shulem boyra La 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 di dam sham be shulem boyra Bom bom be dom bom 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 be dom bom 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 Ey re zayt ram lai di da khasa shumoy loy sishko di re zayt ram lai di da khasa shumoy loy sishko di mas shumoy
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן בפרשת תצווה מדברי תורתו של הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה. לאחר שבפרשת תרומה שקראנו בשבוע שעבר, ציוונו הקדוש ברוך הוא לעשות במשכן את מזבח הנחושת, שעליו הוקרבו הקורבנות. מצווה אותנו התורה בסיום פרשת תצווה לעשות מזבח נוסף, אבל הוא יהיה מזהב, מזבח הזהב שיעמוד בתוך ההיכל ועליו תוקטר הקטורת. שני המזבחות הללו שונים משאר כלי המשכן בכך שהם אינם מקבלים טומאה. כלי המשכן האחרים יכולים להתאמה, אולם המזבחות בעצם מהותם אינם יכולים להתאמה לעולם. התורה היא אינסופית ויש בה מעמקים רבים. גם הלכה זו שהמזבח אינו מקבל טומאה ניתנת להתפרש בצורה מעמיקה יותר, כשהיא רומזת לנשמתו של כל יהודי. ידוע שהציווי לבנות משכן להשם, מלבד היותו ציווי כללי לכל עם ישראל, יש בו גם פנייה לכל יהודי ויהודי להקים משכן השם בתוך ליבו של היהודי. יהודי נקרא לעשות מעצמו משכן, שכן בו תשרה ותתגלה שכינתו של הקדוש ברוך. כשם שבמשכן הכללי יש כלי קודש רבים שבאמצעותם מתבצעת השראת השכינה, גם במשכן הפרטי ביהודי יש כלים שבהם היהודי עובד את השם. אלה הם המוח של היהודי, הלב, הפה, הידיים והרגליים של היהודי. יהודי נדרש להפעיל את מוחו בלימוד התורה, למלא את ליבו אהבת השם ויראת השם, לדבר דברי תורה ותפילה בפיו, לקיים מצוות בידיו, ללכת ברגליו לדבר מצווה, וכך הלאה. כאשר הוא משתמש בעבריו לעבודת השם, הוא עושה את עצמו משכן לקדוש ברוך הוא. קורה לעתים שכלים אלה נטמעים כשיהודי משתמש בשכלו, ברגשותיו ובשאר כוחותיו לדברים שאינם רצויים, הרי שאז הוא מטמא אותם. זהו החטא המרחיקו מאור הקדושה. וכדי לחזור ולהיות משכן להשם יתברך, עליו לעשות תשובה שמתהרת מחדש את כלי המשכן שלו. אך יש כלי אחד שאינו יכול להתאמה, המזבח. המזבח הוא עיקרו של המשכן, והוא מבטא את ההתמסרות המוחלטת לקדוש ברוך הוא, ואת הצמאון הגדול והמסירות האינסופית באותה אש קודש האהבה לקדוש ברוך הוא. כאן בנקודה זו אין הטומאה שולטת. המזבח מסמל את עצם הנשמה שבכל יהודי, את הנקודה היהודית שבו, שאינה מאבדת את טהרתה לעולם. נקודת היהדות אינה מושפעת מהתנהגותו של היהודי, ממעשיו ומאורך מחשבתו. בנקודה פנימית זו הוא נשאר תמיד קשור אל השם, ואינו רוצה ואינו יכול להיפרד מיהדותו. אין זה משנה איזה ציפוי יש למזבח הזה, אם זה ציפוי של נחושת או של זהב. נחושת וזהב מסמלים את שני הגורמים הכלליים שיוצרים ניסיון בעבודת השם. עוני זה נחושת, ואילו עושר זה זהב. אדם עלול לעבור על רצון השם בגלל פיתויי העושר או בגלל קשיי העוני. אבל כל זה הוא רק בחיצוניות הנפש. בפנימיותו של היהודי, בעצם נשמתו, הרי שהיהודי נשאר קשור תמיד עם הקדוש ברוך הוא. ומבטיחה התורה שבכוח תוקפה של הפנימיות של היהודי, הנשמה תגבר בסופו של דבר על החיצוניות, שאף היא תתאר, ומתוך תשובה אמיתית יהיו המשכן וכל כליו זקים וטהורים. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
Yeah.